ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לפני 30 שנה בשעות האלה, ביום הזה, היו השעות הראשונות של מלחמת לבנון, מלחמת שלום הגליל. אנחנו היינו בישיבה, למדנו בשעות האלו, והכל היה שקט מאוד, אבל זה היה לפני זעזוע גדול. נדמה לי שגם אנחנו נמצאים באותו מצב. הכל נראה שקט, רגיל, פסטורלי, אבל חלילה ייתכן שאנחנו עומדים לפני זעזוע גדול. כל מי שיודע לשמוע חדשות, קודם כל יודע להבין, ויש לו לב ויש לו עיניים, עיניים לראות ולב להבין ולהרגיש, לא יכול שלא להזדעזע, הוא לא יכול להישאר שקט. כמה כאבנו לפני מספר שנים כאשר נגזרה גזרה על גוש קטיף. איזה סבל אנושי עבר על אנשים ועוד עובר. איזה כאב לארץ ישראל. איזה צער שכינה. איזה חילול השם. ואתה, שוב ייתכן שאנחנו נמצאים באותו מצב חלילה, וייתכן שחמור יותר, חמור שבעתיים. יש ממש סכנה שהגדיר אותה מישהו מהעוסקים יהודה ושומרון, סכנת חורבן, איום נורא של הרס בתים, של הרס יישובים שנבנו במהלך גאולתה של ארץ ישראל, של גאולת חבל יהודה ושומרון על ידי עם ישראל השב לארצו בחסדי השם אחרי הכיבושים של מלחמת ששת הימים, אחרי ההתעוררות של מלחמת יום הכיפורים. תהליך גדול, תהליך דינמי של בנייה. וכעת ישנו איום של פגיעה בכל המפעל הזה, או במפעל הזה ביישוב הארץ, בידי אחינו בית ישראל. וזה עוד יותר כואב שיש יהודים מזרע ישראל אשר מן הסתם מתוך טעות ליבם רוצים להרע לאחיהם, ואולי חלילה אפילו חלק שמחים בזה. זה נורא והיום. הרי כל מבין מבין שעצם הגזרה להרוס 5 בתים, וגם זה של 10 משפחות, גם היא נוראה. אבל מי שמעמיק, מתבונן, שומע, מבין, נותן ליבו, כמו שאמרנו, הוא מבין שיש מאחורי זה איום על מגרון ועל גבעת אסף ועל אלי ועל עוד יישובים רבים ועל אלפי בתים במצב דומה, אלפי משפחות במצב דומה. אנה נוליך את חרפתנו? חלילה זה יכול להתגלגל לגזרת גירוש, לגזרת חורבן של עשרות אלפי אנשים, והדברים נאמרים בפה מלא. מתפעלים אנחנו כל יום, כפי סדר שהגמרא במגילה אמרה, על קיבוץ גלויות, ואכן זכינו, אנחנו רואים בקיבוץ גלויות אדיר, עלייה, בניין ארץ. וגם הקמת המדינה זו הקמת מלכות ישראל במידה מסוימת מתוך התהליך הזה של קיבוץ גלויות, כמו שכתב מרן הרב זצ"ל. אבל התפילה אחר כך, אחרי תקע בשופר גדול, זה השבת המשפט, שיחזור משפט של תורה בעם, בארץ ישראל, במדינת ישראל, באותה בחינה של מלכות. ואתה משפט של, אני לא רוצה לומר משפט של גויים, אבל משפט של העותומני והאנגלי, הוא המושל גם בבחינה הזו של מלכות הפוחדת מן החוק הזה שאינו חוק של תורה, ולהירתו שרים הכל. זה מצב נוראי. אולי, כך אני חושב, זה ברור נוקב בתהליך הזה של הגאולה, בתיקון המשפט, השיבה שופטה הרכב הראשונה, עומדים בשלב הזה. אבל בינתיים, איך אפשר להישאר בתרדמה, באדישות? איך אפשר לחשוב רק על ההווה, על הדברים הרגילים הפשוטים? זה צריך לכאוב לנו, זה צריך להיות אכפת לנו, זה צריך להטריד אותנו. יש בזה שני מישורים בהתבוננות ובמעשה. המישור הראשון הוא ההשתדלות. מצווים אנחנו מדרך התורה בהשתדלות בכל תחום מתחומי החיים. אמנם החזון איש מבאר שהשתדלות שמחויבים בה זו השתדלות שיכולה לעזור, ולא השתדלות של ייאוש. ההשתדלות הזו ודאי צריכה לעשות מתוך אמונה, מתוך אמונה שלמה בבורא עולם, שהוא ציווה אותנו בהשתדלות על הדרך של ורפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות, על הדרך של סוס מוכן ליום קרב ולהשם התשועה, על החובה להכין סוס, להכין צבא ולזכור של השם התשועה. מחר תארך עצרת תמיכה ועצרת מחאה בעד הסדרת היישובים בחוק, שהסיכויים שהחוק הזה יעבור לצערנו נראים קלושים. לוואי שנתבדה. אבל גם בזה יש צד גדול מאוד, ללכת אם אדם מרגיש ולמחות, ולו גם כדי שהוא נרגיש או ירגיש אותו אדם שזה אכפת לו. כי אם הוא ימשיך ולא יהיה אכפת לו, זה יותר גרוע. אם הוא ילמד ואכפת לו, זה בסדר גמור, זה מצוין. אם הוא ימשיך, אם אפילו ילמד ולא אכפת לו, אצלי זה צריך עיון גדול. ומנגד, האדם המאמין יודע שהתפילה היא בעצם להינצל מן הקטרוג. אנחנו מתפעלים, הצילנו מזעמך. אנחנו מתפעלים, קומה ואושיינו ואל תשפוך ארונך עלינו. דיינו, אנחנו יודעים שכל מה שקורה זה תלוי בחרון אף או בגילוי מידת חסדו של הקדוש ברוך הוא. הכל, הכל, הכל. ועוד ידיעה חשובה יודעים אנחנו. יודעים אנחנו שבוודאי גאולת ישראל נמשכת. אבל ייתכנו בתהליך הזה של הגאולה עליות וירידות, כך גילו לנו חז"ל. וכשיש חלילה הסתר פנים ויש ירידות, יודעים שנצא מזה. יודעים שהתהליך ימשיך. אבל זה כואב מאוד. אז מה עלינו לעשות? דבר ראשון, לא להיות אדישים. שיהיה אכפת לנו, קודם כל, לפתוח את הלב שלנו. מעשית, מי שמרגיש ורוצה, או לבד או בחברותה או עם הרם בקבוצה, והוא רוצה או רוצים להרגיש בחוש, יכולים ללכת למעל שובתי הרעב. מתקיים שם לימוד תורה כל הזמן. אבל להרגיש בצער עם ישראל זה צער השכינה. מי שרגיש שרוצה ללכת להיות שותף במחאה, זה בסדר גמור. וגם אז, אולי גם אני אלך, אפשר ללכת בחברותה ולהחליט שלא הולכים לצורך חברתי חלילה או צורך חווייתי, אלא עוסקים בדרך ובשעות שם בתורה. כך למדנו אצל הרב פריימן זצ"ל, שלימד אותנו ופעלנו ככה, שהרבה פעמים צריך ללכת לכל מיני מקומות, והולכים לכל מיני מקומות, וזה לא סותר את המשך לימוד התורה. מקבלים על עצמנו קודם שיוצאים לא להפסיק בדיבור של תורה, וזו מדרגה, זו מדרגה. אבל אני חושב שגם מי שהולך בהרגשה אני שותף עם ציבור שנושא בעול ההתיישבות, הוא הולך למחאה, אני מרגיש שותף בסבל, בכאב הזה, במאבק על ארץ ישראל, גם זו מדרגה. אפשר וצריך להתחזק בהכרה של העיקר הראשון מי"ג עיקרי אמונה שאנחנו מצווים בהם. כפי שלימדנו הרמב״ם, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. ודאי זה מתגלגל דרך בני אדם, אבל צריכים לזכור מאיפה מתחילים הדברים. ומתוך כך אני רוצה לבקש מבני הישיבה להתעורר רוחנית, להחליט בהחלטה פרטית, אדם לעצמו, אני לומד 10 שעות ביממה לפחות ביומיים האלה, אני לומד סדר שלם בלי להפסיק, אני מוסיף בלימוד מסכת, דף. ראיתי אברכים שהחליטו להיות בתעני דיבור בסדר בוקר, יש לזה ערך עצום כשאנחנו מתעוררים בהתערות הדלטטה. צריך להאמין, צריך להאמין שיש ערך למעשים שלנו. זה מעיקרי אמונתנו, מעיקרי אמונתנו שתפילה פועלת. וכך כותב הרב בהקדמה לעולת ראייה: אי אפשר לתפילה שלא תעשה את רישומה. אנחנו מתפללים הרבה פעמים על חולה, על מצב. אין דבר כזה, לא יכול להיות שהתפילה לא פועלת. אם היא פועלת את פעולתה על פי הפעולה הפרטית המסוימה שלה, לפעמים רואים בחוש, גם בישיבה ראינו לאחרונה באיזה עניין בחסדי השם, לפעמים מרגישים את התוצאה של התפילה בבקשה, בפעולה המסוימה שעליה ביקשנו, או לפעמים לא רואים את זה, או מסבבת דרכים רבים ומסובכים. אלה מפילות מימדיים. זאת אומרת, אם התפילה שלי או של אדם אחר תפעל את הבקשה שהוא ביקש, או לא תפעל את הבקשה שהוא ביקש, אבל היא תפעל על דבר אחר, להציל, להשפיע שפע, את זה אנחנו לא יודעים. זה מפילות נפלאות מימדיים. הוא יודע באיזה מקום הוא ישים את התפילה הזאת, לאיפה הוא ידביק אותה שהיא תעזור שם. אנחנו רק יודעים דבר אחד, לא יכול להיות, אי אפשר לתפילה שלא תעשה רושם. מי שלא מבין את זה צריך לבדוק את עצמו שהוא מתפלל, תמו תוקי, חבל על הזמן. כמובן שצריכים לעבוד ולתקן, לבדוק, ללמוד. מעיקרי אמונתנו שלימוד תורה פועל, וכל מעשה יש לו ערך. זה יסוד שעליו צריכים להיות בנויים החיים שלנו בכל ימות השנה. כמו שלימדנו נפש החיים בשער א' פרק ד', זאת תורת האדם, דבר מהותי בעם ישראל. כל איש ישראל אל יאמר בליבו חס וחלילה מה אני ומה כוחי לפעול במעשי השפלים, שום עניין בעולם. אתה רואה בראש הממשלה, מה אני יכול לעשות משהו? ואם כן, אז לא היה הצדיקים הגדולים. אמנם יבין בבינה וידע בדעת ויקבע במחשבות ליבו, הוא צריך להפנים את זה בלב שלו, שכל פרטי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו בכל עת ורגע לא יתעבידו חס וחלילה. ומרבו מעשיו ומאוד גדלו ורמו. המעשים שלנו גדולים, יש לנו השפעה עצומה, השפעה עצומה, משום שההשפעה היא באה מלמעלה, דווקא השר שהאצבע שחבר הכנסת היא הקובעת בסופו של דבר, כי ריבונו של עולם הוא המוליך את הדברים. אז אנחנו הקובעים מה יהיה. ומה גדלו, מה רבו מעשיו ומאוד גדלו ורמו, שכל אחת עולה כפי שורשה לפעול פעולתה בגובעים מרומים. אז בבקשה, בואו נזוז קצת, כל אחד מאיתנו יזוז, יתעורר, יוסיף בלימוד, יוסיף בתפילה, יוסיף בתעני דיבור, ובפרט ביומיים הקרובים, ובוודאי נוסיף זכויות לעם ישראל ולארץ ישראל. ונבקש מאיתו, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שירבשו רחמך עד כעסך מעלינו, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, במידת החסד ובמידת הרחמים, ותיכנס לנו לפנים משורת הדין. למה? ובטובך הגדול ישוב חרון אבך ואבך מעירך תחצך, שלא נעמוד חלילה לפני חרון אף. נתעורר היום מנחלתך וקיים לנו השם אלוהינו את הדבר שהבטחתנו בתורתך על ידי משה עבדך כאמור. וזכרתי את בריתי יעקב, כולם יודעים אבל נשים לב עוד פעם, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור. והארץ אזכור, הזכות שעם ישראל אכפת לו מארץ ישראל, קבוע בין הבנים שמחה ועוד מקומות, לומדת לפני ריבונו של עולם. מתוך כך בעזרת השם נזכה לתשועת ישראל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.